שלום לכולם, כאן אבינועם שחר, המשווק המורד, והחודש נמצא איתי מה שקוראים באנגלית בתרגום חופשי אגדה חיה. גיל פרץ הוא מרצה בינלאומי בתחום של פרזנטציה ומכירות. הוא היום מכשיר ומאמן מנכ"לים ויזמים מובילים בתחום בעמק הסיליקון. עמק הסיליקון, למי שלא יודע, זה בעצם המרכז של כל הפיתוח, כל החידושים בתחום האינטרנט. פייסבוק נמצאים שם, גוגל נמצאים שם, ועוד עשרות חברות בתחום המחשוב. ואני רוצה ככה לומר על גיל שלפחות בענף שלנו, לצורך העניין, גיל הוא אחד מהאבות המייסדים של כל התעשיית ההצלחה בארץ. אפשר לומר שהוא היה אחד המנטורים הראשונים בתחום הזה של הדרכה ומכירות. ואנחנו נדבר היום על כל הנושא של פרזנטציה והעברת מסרים שיווקיים בצורה יוצאת דופן, בצורה מעניינת. כמובן, כל זה נועד בסופו של דבר לבוא לידי ביטוי בשורה התחתונה בעסק שלנו. גיל, בוא ספר לנו קצת מה הניסיון שלך. אני מעריך הרי שאתה היית ילד, אתה לא חשבת שאני אהיה גדול, אני אהיה מנטור למכירות, לפרזנטציות. תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאתה כן חלמת על זה, אני לא יודע.
לא, אני חלמתי דווקא להיות מנצח בתזמורת הפילרמונית.
נו, זה לא רחוק כל כך.
זה לא רחוק, קודם כל, לנצח זה דבר טוב בחיים, אבל כילד הלכתי הרבה פעמים עם הוריי, גרנו קרוב להיכל התרבות בתל אביב, והלכנו כבר בגיל צעיר להזין לקונצרטים, וזובין מתה כשהיה עולה הבמה, אחר כך מנצח על התזמורת, מבחינתי זה היה אירוע בכל פעם מחשמל, לראות אותו. הקריזמה המדהימה שלו, בלי לדבר, תחשוב, אנחנו מתעסקים היום על כל התחום של דיבור ותקשורת ופרזנטציה ופיצ'ים וכל התחומים הללו. הוא בלי לדבר, כבר אז ריתק אותי. אבל אני חייב לומר, שמעתי את ההקדמה שהתחלת, ואמרתי לעצמי, רגע, על מי הוא מדבר? זה עליי, כלומר, האבות המייסדים, זה נשמע לי קצת גבוה, לקחת את זה, אבינועם, לקחת רחוק, אנחנו בני אדם. ואני חושב שכל הלקוחות שלך, יש לך הרי אלפי לקוחות עסקיים, שאתה משרת אותם בכל חודש, אני חושב שמה שהכי חשוב שהם יזכרו, וכולנו נזכור שאנחנו בני אדם, ועסקים
בסדר,
עושים
אוקיי, עסקים עושים בין בני אדם, אבל בכל זאת, אתה יודע, למי שמתחום, בוא נגיד, תעשיית ההצלחה, אני קורא לזה ככה, אתה היית בזה עוד הרבה לפני שאני,
כן.
זאת אומרת, אפשר להגיד שאתה יצרת איזשהו מין שוק, אפשר לומר, קוראים לזה באנגלית מרקט מייקר, מישהו שמייצר שוק.
זה נכון. תראה, אם אני מסתכל על הקריירה שלי בכלל, ואולי גם אפשר לקחת את זה בעיקר כדוגמאות, לתת השראה למאזינים ולצופים אולי, אם במקרה יהיה להם את זה בווידאו או בכל טכנולוגיה אחרת. אני חושב שמה שמאפיין מאוד את ההתפתחות שלי גם כילד, גם כבן אדם בוגר ובוודאי בעסקים, זה שתמיד חיפשתי להיות סוג של פיוניר וחיפשתי לעשות את הדברים אחרת. אתה מדבר הרבה פעמים על המשווק המורד, אני מדבר מאז תחילת שנות ה-90, אפילו הייתי אומר סוף שנות ה-80, כשפתחתי את העסק הראשון, אולי תכף נספר על זה, אני דיברתי תמיד לעשות את הדברים עם חשיבה מחוץ לקופסה ועם תעוזה, שקראתי לזה כבר אז, מה שאני מרצה על זה הרבה בעולם היום, על נושא של מה שנקרא חוצפה. ממש לעשות שיווק עם חוצפה, אבל חוצפה חיובית, לא החוצפה ברוטלית, סליחה, שלפעמים אנחנו מכירים את זה, בטח אנחנו כישראלים, וגם אני זוכר את עצמי כילד חוצפן, הייתי ילד ג'ינג'י, אתה יודע, ג'ינג'י בהגדרה, אולי לא רואים עכשיו, בטח שלא שומעים את זה ברכב, כל מי שמאזין לך כרגע לנו, אבל הייתי ילד ג'ינג'י, ועם החוצפנות הג'ינג'ית, והחוצפנות הייתה בסופו של דבר מאוד מאוד חיובית, במובן שניסיתי לעשות דברים קצת אחרת, והאמת היא שאם אני מסתכל על מה שאני עושה בשנים האחרונות בארצות הברית, ולא רק בעמק הסיליקון, זה ממש תוצאה של החוסר פחד הזה לנסות דברים, חוסר הפחד להיכשל, ללכת עד הסוף עם האמת הפנימית, לדעת, וזה חשוב לכל בעל עסק ששומע את זה, לדעת שאם יש לך משהו אמיתי שאתה מאמין בו, לך עם זה עד הסוף. אל תיתן לא למחשבות שלך ולמחשבות שלך, ובטח לא לחברים שלכם, לעצור בכם. ואולי נגיע בזה קצת יותר מאוחר בהקשר של הופעה על במה, כי זה קריטי מבחינת ההצלחה של כל אחד ואחד. אבל אתה יודע, אני רוצה לחזור לרגע, דיברת, התחלתי, אז לפני שאני התחלתי בכל התחום של אימון והדרכה והכשרה של אנשים, אני התחלתי את העסק הראשון ב-87. זה קצת היה מיד אחרי שסיימתי את התואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, והקמתי אז חברת שכל, שיפור כישורי למידה. בן כמה אתה היית? בן 87?
אני הייתי ב-87 בן 10.
אוקיי, ואיפה גרת?
לדעתי הייתי אז, היינו אז בקנדה, אם אני לא טועה. היינו בשליחות, באבי בקנדה.
יפה, אז אני הקמתי אז את חברת שכל, שיפור כישורי למידה. זה היה העסק הראשון שהקמתי. חברה שלימדה תלמידים איך ללמוד. ושים לב, אנחנו חוזרים לשנת 87, תחילת 88, לא MP, זה אפילו ממש תחילת הווקמנים של סוני בתקופה הזאת, בטח שלא אינטרנט
כן,
וכל מיני דברים מדהימים אחרים.
הווקמנים שאתה שם קסטה בפנים וזה, זה היה חידוש מדהים אז.
כן, כן, אני אספר לך אפילו מיד על החידוש. בכל מקרה, אז מה ששיווקתי אז זה מערכת קלטות אודיו, אני מדגיש, לא וידאו, לא דאונלוד, אודיו, על מה שנקרא קסטות, קלטות, יחד עם אוגדן תרגילים של מי תלמידים איך ללמוד. וכבר אז...
מוצר מידע.
מוצר מידע של התקופה ההיא,
כן.
בפירוש מוצר מידע, עזר לתלמידים איך ללמוד. ואני אספר לך אפופו על הווקמן, אני זוכר שהתחלתי את זה בספטמבר 87, וכמה חודשים, חצי שנה אחרי זה, היה יום העצמאות כרגיל, מאי. והתהלכתי ברעננה, בחנויות סגורות לחלוטין, ופתאום ראיתי חנות שמוכרת ווקמנים. וראיתי שהווקמן עולה משהו כמו 60-70 שקלים של אז. ואני מכרתי הרי מוצר שהיה מבוסס על קלטות, ואז ממש ביום העצמאות נולד לי רעיון של להתחיל לייבא ווקמנים, או יותר נכון, להתחיל למכור את הווקמן יחד עם הקלטות, לתת את הווקמן במתנה. ופניתי ליבואנים, והתוצאה השיווקית הייתה, אני זוכר שמכרתי אז את המוצר ב-11 תשלומים של 29 שקלים, ופניתי לכמה יבואנים, עשיתי מכרז ביניהם, קניתי בסוף ווקמנים ב-22 שקלים,
שזה בערך, שיניתי... בערך 100 שקל של היום, או משהו כזה.
משהו כזה, כן. משהו כזה. הוספתי במקום 11 תשלומים של 29, הפכתי את המוצר ל-12 תשלומים של 29, ומכרתי מה שנקרא את המוצר הראשון שלי בהיסטוריה, מוצר אמיתי, מוצר עסקי אמיתי, ב-12 תשלומים. עם ווקמן מתנה, המחירות גדלו, תוך חודש בלמעלה מ-300%. הכל היה בטלמרקטינג, מרכז הזמנות טלפוני של התקופה ההיא, ואז הבנתי את החשיבות שלפעמים שינוי קטן, 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 עושה הבדל גדול. מי כמוך יודע את זה בעולם השיווקי.
כן, ובונוסים מניעים, וזו דוגמה איך בעצם אנשים בעצם קנו את הערכה, אבל למעשה הם קנו את הווקמן ב-11 תשלומים של 29 שקלים, וזה בעצם עניין מחירות, לפי מה שאתה אומר.
כן, למעשה הילדים בתקופה היא, ווקמן היה, אם אני מדמה היום, ווקמן היה אז בערך כמו שאתה תיתן היום במתנה את השעון של אפל.
כן.
עכשיו שאתה עושה איזה קידום מחירות ונותן את השעון, אבל לא את השעון הזול, השעון אפילו קצת יותר יקר.
כן.
אז זה משהו שעדיין לרבים אין.
נכון, נכון.
אוקיי? אז זה היה הווקמן, אז הילדים רצו את זה, אז הילדים היו בכיתה ו', ז', ח' וט', ההורים רצו שהם יצליחו בלימודים, וזה היה ווין ווין. הדבר היפה בזה, שהילדים בסופו של דבר השתמשו במערכת, וזה מה שחשוב לזכור מבחינה שיווקית, נתתי value אמיתי, הילדים למדו בעצמם, שיפרו את הציונים, ואני יכול לומר לך עוד דבר שעשיתי, אז לא הבנתי, עשיתי את זה ברמה של חושים, אני למדתי, הייתי אומנם עם תואר, אבל הרבה דברים אנחנו לומדים תוך כדי, והזמנתי תלמידים אז לסדנאות, של אקסטרה בחינם, בתנאי שהם דיווחו על שיפור בציונים. ולמעשה הם היו צריכים להראות תעודות לפני קניית הערכה ואחרי, והתלמידים עשו הכל בשביל להשתתף בסדנאות האלה, בחופשות. ובסופו של דבר כולם היו מאושרים, כי תלמידים עלו מ-7, 8 ל-9 ו-10 בחשבון, במתמטיקה, באנגלית, במה שזה לא היה. זה היה פנטסטי. היה, אפשר לומר, מבחינתי זה היה בית ספר לשיווק ישיר. אחר כך עשיתי הרבה דברים ומינפתי את זה בייעוץ לעסקים.
אז מתי בעצם עברת לעבוד עם קהל עסקי?
ממש אחרי מלחמת המפרץ, הייתה ירידה עצומה במחירות, אתה יודע, אחרי שהטילים הסתובבו ככה, וכולם חששו מסדאם חוסיין, והטילים שלו, אני זוכר
שהיה יותר נזק
שאותן...
מהפטריות מאשר מהסקאדים, אני זוכר את התקופה
כן,
הזאת.
כן, ודאי, ודאי, אבל כולם היו בלחץ, טילים כימיים וכו', והמחירות מיד אחרי המלחמה, ממש לא חזרו, ואז ישבתי עם הצוות שלי והחלטתי שאני אקח את המיומנויות שלי וניקח את זה לעולם העסקי. והתחלתי את כל התחום המדהים של עבודה עם ארגונים. לקחתי את המיומנויות שהיו לי תמיד. התחלתי אז עם ייעוץ ושיווק ישיר, ועם הנושא fast forward קדימה, התחלתי להרצות הרבה. ולא הבנתי אז את המשמעות של להרצות. אבל פתאום הבנתי לאורך השנים שאפשר להרוויח מהרצאות לא רק מעצם העובדה שמזמינים אותך להרצות. אתן לך דוגמה, אחד הארגונים הזמין אותי להרצות, ואני אפילו לא זוכר כמה גביתי אז, נדמה לי שזו הייתה הרצאה ב-600 או 700 דולר, זה עדיין היה גבוה יותר ממה שאחרים לקחו, אבל זה היה מה שנקרא משהו כמו 1 חלקי 20 ממה שאני מקבל היום על הרצאות. והערך גדול ביותר מההרצאה הזאת והרבה הרצאות אחרות היו עסקים שעשיתי אחר כך עם אותו ארגון. ושוב הבנתי, וזה מה שאני עושה גם בקורסים שאני עובד עם אנשים ומכשיר אותם להיות מרצים, הבנתי אז שרווח ניכר, אדיר מההרצאות, זה לאו דווקא מהתשלום של 2,000 דולר, 3,000 דולר, 4,000 דולר, אתה יודע מה, 4,000 שקל אם אתה בתחילת הדרך בישראל. בכלל זה לא משנה ההכנסה הזאת. אתה ממוצב כמומחה, ואנשים שרואים אותך כמומחה מזמינים אותך אחר כך לפגישות, ורוצים ממך עוד ועוד ועוד. וזה אחד היתרונות הכי גדולים שאני ממליץ לכל בעל עסק, אתה יודע מה? לא רק בעל עסק, כל מי שרוצה להתקדם בקריירה, לשפר וללטש את היכולת שלו ושלה להעביר מסרים, כי זה משהו שהיום, במיוחד בעידן הדיגיטלי, שאתה יכול להעביר מסרים אפילו באמצעות המחשב, אתה, הבמה, הקהל פתוח לך בכל מקום בעולם, ומי שיודע לדבר, מצליח יותר. גם עסקית, גם פיננסית, וכנראה גם בעוד כמה תחומים.
אז אני רוצה רק כאן, אתה אמרת כאן שני דברים מאוד מאוד חשובים, ואני חושב שהם חשובים לשני קהלים שונים. הקהל הראשון זה כמובן המרצים, אנשים שרוצים להתפרנס מלהופיע, מלדבר. אתה אומר שבעצם לצורך העניין הם חייבים איזשהו מוצר בבק-אנד, כלומר איזשהו מוצר של אחר כך, שלא לעשות כסף רק מההרצאה. וגם בעלי עסקים של עסקים, בוא נגיד רגילים, מסורתיים, גם הם בעצם מומלץ וכדאי להם לעמוד מול קהל, בין אם זה פרונטלי, פיזי, בין אם זה דיגיטלי, שיש שם, משם תבוא ההשפעה ויבוא גם כן הכסף בסופו של דבר.
בהחלט, בהחלט. אני עובד עם קהלים שונים, אני קודם כל נפריד את זה בין מה שאני עושה בארץ לבין מה שאני עושה בעולם. אני מגיע לארץ פעם, פעמיים בשנה, ולמעשה רואה זאת כשליחות שאני בא, מנצל את זה לביקורים משפחתיים כמובן, ונותן ערך לדור הבא. למעשה, ברגע שנסעתי לפני 3 שנים, יחד עם כל המשפחה לעמק הסיליקון, כתוצאה מכך שפשוט קיבלנו גרין קארד, וקיבלנו גרין קארד כתוצאה מהמומחיות הבינלאומית שלי בתחום של תקשורת והכתיבה של הספר על אובמה, סודות התקשורת וההשפעה של אובמה. די נדיר לקבל...
אבל זה המהלך יזום, זה לא נתנו לך...
ודאי,
אבל... זאת אומרת, זה משהו שאתה רצית לעשות.
החלום לעבוד בעולם ולגור בארצות הברית תמיד היה. אבל אני אהיה מאוד כנה איתך, אני לא חלמתי שאני אקבל גרין קארד ב-24 שעות. ולמעשה זה מה שקרה. הגשנו את הבקשה, ואומרים שאת הדיקטה נעשית בידי אחרים. כנראה שמישהו, שאני אולי יודע, אולי לא יודע, אבל כנראה מישהו מאוד בכיר, שהוא כנראה בתפקיד מאוד בכיר בוושינגטון, נתן המלצה. וכנראה זה קשור גם לספר שכתבנו. אז 24 שעות זה משהו שאפילו יזמים לא מקבלים. ואז היינו צריכים לקבל החלטה לעשות
הנה
את זה. אתה
טיפ,
יודע, לפעמים.
תכתבו ספר על הנשיא המכהן בארצות הברית וזה עשוי לעזור לכם להיכנס.
בכלל, לאו דווקא על ארצות הברית, אבל תחשוב, הרבה פעמים שאתה כותב ספר, זה דבר שעוזר לך להצליח.
ברור,
אתה
ברור,
בא
אין.
לפגישה עסקית, אתה נותן את הספר, לא הספר הדיגיטלי, זה משהו. בכל מקרה, אז כשאנחנו עברנו, פתאום קלטתי שאני משאיר חלל אדיר בישראל. והחלטתי להכשיר את הדור הבא. בהתחלה אמרתי, אני אעשה את זה בקטן, ופתאום קלטתי שזה ממש חובה. אני לא אגיד חובה לאומית, בואו לא נגזים. אבל אני רוצה להכשיר את הדור הבא, אני רוצה להכשיר מרצים נוספים, אני רוצה להכשיר אנשים נוספים, ואחרי הקורס הראשון קלטתי משהו שאפילו את זה לא ידעתי, שהרבה מאוד אנשים, ממש מדהים, מאות אנשים, יש להם בתוך הראש איזה רעיון, איזה מסר, איזה סיפור, משהו שקרה להם בחיים, שאתה יודע, בהרבה מאוד מקרים, זה דברים הרבה יותר חשובים ממה שאני עושה כל החיים. איזה, לא עלינו, מישהי שעברה איזה סיפור נוראי בחיים, ומשתפת היום את הסיפור, וכתוצאה מזה נותנת כוח ועוצמה לבחורות ולנשים אחרות לקום ולעמוד על הזכויות שלהם. ומי כמוך, כולנו שומעים על כל מיני סיפורים, דוגמאות אלה. וזה מדהים, אנשים פחדו, חשבו שהם צריכים להיות מרצים מדופלמים, זה ממש לא. אם יש לך איזה מסר, אם יש לך מסר, אם יש לכם איזה מסר שאתם מרגישים שהוא תקוע בראש, חייבים להוציא את זה. ובכל פעם שאני מכשיר עוד פעם כמה עשרות אנשים שעושים את זה, אחר כך שומע שהם עולים על הבמה ומשתפים את זה, והם בעצמם עוזרים לאנשים אחרים לשנות משהו בחיים שלהם, אני מרגיש שהם ינפו את היכולות שלי.
אז אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים. אתה דיברת על הרצאות, על עמידה על במה מול קהל, ואני שמעתי שאנשים מפחדים מזה יותר מהמוות עצמו. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אני יודע שאנשים נורא 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 מפחדים מקהל. אני יכול לומר לך על עצמי שאני בכמה פעמים הראשונות שאני דיברתי מול קהל, איזה קהל ענק, היו 6 אנשים שהגיעו לסדנה שלי.
כן.
הבטן שלי רעדה, היא באמת רעדה. אני רצתי לשירותים כמו משוגע לפני כן. זה
כן.
מפחיד, זה מפחיד. אז איך מתחילים?
יופי. אז קודם כל נדבר על הפחד הזה. דיברת על הפחד הזה של פחד לדבר בפני קהל, זה אפילו יותר מאשר אומרים למות, נכון?
נכון.
הרבה פעמים. אז כמובן, יש את המחקרים על זה, יש אפילו את הציטוט המקסים של ג'רי סיינפלד, שבלוויה רוב האנשים מעדיפים להיות
בפנים,
בתוך הארון,
כן.
והעיקר לא לשאת את ההספד. הכל נחמד, אבל האמת היא שביני לבינך, עכשיו כשאף אחד אחר לא שומע, לא שמעתי אף פעם מישהו שבא ואיזה שודד שבא למישהו ואומר, תקשיב, אם אתה לא נותן לי עכשיו את הארנק שלך, אני גורם לך מחר להרצות בפני קהל. ואתה פוחד, ואתה אומר, אוי, 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 אני צריך להרצות, אז קח, קח, קח את הכסף, קח את הכספת. זה לא קורה. אז בואו נהיה קצת יותר רציניים. הפחד לדבר בפני קהל זה סוג של איזו חרדה חברתית שנובעת אצל כל אחד ממקום אחר, אבל בסופו של דבר זה פחד מהאי-ודאות. פחד מהחוסר שליטה, אתה פתאום פוחד שישאלו אותך שאלה שאתה לא יודע, אתה פוחד לשכוח דברים, אנחנו פוחדים שאולי זה לא יהיה פרפקט, אנחנו פוחדים מביקורת. וזה הכל מחשבות שדי בקלות עוברים את זה. מהרגע שאתה מבין שקודם כל קהל שבא לשמוע אותך רוצה אותך. ואין מה לחשוש כל כך, אתה לא חייב להיות פרפקט, אתה יכול להיות בן אדם. בטד המרצים הכי מצליחים, זה כאלה שדווקא מדברים על הפגיעות שלהם ועל כישלונות שלהם, ואני זוכר שאתה יודע מה, בוא ניקח לא דוגמה שלי מלפני 20 שנה בתחילת הקריירה, ניקח דוגמה מלפני 7-8 שנים, הרצאה, הוזמנתי לתת הרצאה יחד עם סדנה לכל ההנהלה המקצועית של הטכניון, נשיא הטכניון, אגב שמו הפרטי במקרה פרץ, וכל הדיקנים של כל הפקולטות. במילים אחרות, אנשים מאוד חכמים, אני מאוד מאוד מעריך את הטכניון, אנשים שעומדים ברוב הפקולטות זה פרופסורים, שהם בעלי ידע רב, הם תורמים לא רק לסטודנטים, הם חלקם מאחורי הרבה מאוד ייעוצים למערכת הביטחון בארץ, אתה מבין, בדברים של ההנדסה ובדברים של טילים ושל כימיה, יש מאחורי כל אחד באמת סיפורים מדהימים. והם מזמינים אותי להרצות. ובאמת עבר לי בראש, רגע, מי אני? עם כל הכבוד, אוקיי, אז אני עם 3,000 הרצאות ברחבי העולם, 40 מדינות שונות, תואר שני, לא מי יודע מה, סך הכל NBA, אוקיי, זה לא תואר, זה דוקטור, והם מזמינים אותי, מה יש, מה פתאום שיקשיבו לי? אבל מיד אחרי זה נזכרתי ואמרתי, רק שנייה, זה לא שאני פניתי אליהם, הם פנו אליי, הם בדקו מתי אתה פנוי, מתי אתה יכול לבוא, הם ניהלו את המשא ומתן על התקציב, הם בסופו של דבר אישרו את התקציב שאמרתי שזה לא משנה לי, יש תקציב קבוע, הם רצו לשמוע אותי, ואתה פתאום מבין שאנשים מזמינים אותך, או שבאים להרצאה ששילמו עליה, רוצים לשמוע אותך. אז אין מה לחשוש, ולכן כששאלת קודם מה צריך לעשות, קודם כל, כל מי ששומע ורוצה להתחיל, הדרך היא מאוד פשוטה, להתחיל לדבר, לא לחשוש, אפשר להתחיל את זה במקומות שאפילו אתה לא מקבל איזה כסף. אני אתן לך דוגמה פנטסטית שכולם זה ווין ווין, לחפש התנדבות נניח בעמותה כלשהי, או בקהילה, בבית הספר של הילדים, ולחפש שם הזדמנות לדבר, לבוא לכיתה של הילדים ולתת 45 דקות הרצאה או שיחה, כמו שאני אוהב לכנות הרצאות, שיחה, שיחה עם התלמידים, על מה אתה עושה כעורך דין, שאתה קצת אולי ביישן ומופנם, מה אתה עושה כמהנדס, מה את עושה כמהנדסת, מה את עושה כמומחית לכימיה, לספר ולא לחשוש. אין מה לחשוש, כשאנחנו מוסיפים ערך לאחרים, אי אפשר להיכשל. זה משהו שאתה צריך לזכור, זה אומנות השיווק, לתת לאנשים ערך ועוד ערך ועוד ערך, אי אפשר להיכשל בזה.
אז אתה אומר בשלב הראשון, אם אני מבין אותך נכון, בעצם לחפש איזשהו קהל, להתחיל, נגיד, נקרא לזה להתגלח עליו, לצבור ניסיון, לקבל ביטחון, לא בהכרח, וזה לא בהכרח חייב להיות הקהל המטרה הספציפית שלך, אלא פשוט אנשים שיקשיבו ויקשיבו לך.
ממש ככה, זה לא במקום להתאמן וכמובן ללמוד כלים וללמוד טכניקות, וכמובן יש הרבה הרבה ידע שאפשר לאמץ,
כן.
אבל אתה דיברת, אבינועם, על המיינדסט, על הפחד, על החשש, וברגע שאנחנו מבינים בראש שזה דבר חיובי, זה דבר נהדר, בכלל מה זאת פרזנטציה, מה זאת הרצאה, זה סוג של שיחה. שיחה, באמת, אני כשאני מכשיר אנשים והם אומרים לי, תשמע, יש לנו 2,000 איש, 3,000 איש, מה עושים? זה בסך הכל 2,000 שיחות אחד על אחד, ואתה מתחבר איתם, ואתה עושה שיעורי בית כמובן, אתה לומד מה חשוב להם. אנשים מקשיבים לך כשאתה מתעניין בהם, כשאתה עשית שיעורי בית, כשאתה מראה להם שאתה שולט בעניינים שהם צריכים אותך. וכמובן שאתה עושה את זה בצורה מרתקת, משתמש בסיפורים. כשאני מכשיר הרבה מאוד מנכ"לים, או לאו דווקא מנכ"לים, אנשים מאוד בכירים, אני מגלה בכל פעם מחדש שהם לא יודעים, לא שלא יודעים לספר סיפור, כי כולנו יודעים לספר סיפור. אנחנו הולכים למפגש חברים, שותים בירה, אנחנו כל הזמן מספרים סיפורים. אנחנו פשוט שוכחים שאפשר לעשות את זה גם על במה. וזה לא שאתה מספר סיפור בשביל לספר סיפור. אתה מספר סיפור שהוא חלק מהמסר. זה כל כך קל, גם איך אפשר להיכשל בלספר סיפור? הרי אתה מספר על משהו שקרה לך, אף אחד גם לא יודע אם זה קרה בדיוק ככה, והאם זה קרה בשנת 2000 או 2001, אבל אנשים מקשיבים, אנשים אוהבים לשמוע סיפורים. אני יכול לספר לך, יש לי מאות סיפורים, יש לי אוגדן שלם של סיפורים, כמובן הם לא כתובים מילה במילה, זה רק כותרת שמזכירה לי. אז אם מישהו מספר לי על איזה פשלה שהייתה לו, אני ישר מספר לו את הסיפור שקרה לי, שהופעתי בלי לדעת שאני בלי המכנסיים. תחשוב, תדמיין הופעה אמיתית בתל אביב, בדן פנורמה, מול 600 ומשהו איש, בוועידת המכירות של ישראל, ב-1997, ובלי שאני יודע, אני מופיע בלי מכנסיים. עכשיו,
מה זה בלי, אוקיי.
בלי, אני יודע שאתה, התחלת עכשיו לגמגם, אתה אומר,
כן,
מה זה, מה זה,
כן.
אז אני אגיד את זה במפורש, מה שלבשתי, זה תחתונים, תחתונים,
כן.
ואת החולצה שהייתה החלק העליון, גרביים, דרך אגב, זו הופעה שאני ממלא בלי נעליים, זה בסיבות אחרות, ואני עושה הרצאה של 45 דקות, ולא יודע שאני בלי מכנסיים. כל ההרצאה. עכשיו תגיד לי, אבינועם, וכל מי שמאזין לנו, האם למישהו יכולה לקרות כזאת פשלה? ואני אומר לך שלאף אחד לא יקרה כזאת פשלה, זאת אומרת, את הפשלות הגדולות אני כבר לקחתי מהלקוחות שלי. יקרה לכולת, איזה פשלה יכולות לקרות? שישאלו אותך שאלה שאתה לא יודע? זה דרך אגב, זה לא פשלה, זה דבר נפלא כשמישהו שואל
רגע,
אותך אתה לא יודע.
רגע, אתה עשית את זה במכוון? אני רוצה להבין.
ודאי שלא, ודאי שלא.
אתה עלית על הבמה ושכחת שאתה באת בלי מכנסיים? אני לא...
כן, 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 כן. כן, כן, זה סיפור קצת יותר ארוך, אני הייתי גם עם אותו יום עם כמעט 42 מעלות, ובכל זאת בחר...
אוקיי, הבנתי, הבנתי.
כן, עכשיו, זה הרצאה של, אני לובש בגדי ג'ודו, כי אני מלמד באמצעות אנלוגיה מעולם המרשל ארט.
ובהחלפת בגדים איפשהו משהו נפל לך בדרך.
לא נפל שום דבר, כשהתלבשתי עוד בבית. אגב, למען הסר ספק, יש לי את זה מוקלט בווידאו, כי כמובן מה שצילמו את ההרצאה הזאת. והבנות שלי, כמו שאתה צוחק, הבנות שלי מאוד אוהבות לצפות באבא שלהם, שקרה לו כזה דבר. אבל דמיין לעצמך, בסמינר מרצים שלי, שמישהו שואל אותי שאלה ואומר לי, תשמע, גילי, עם כל הכבוד, אתה עם ניסיון, אבל בכל זאת, פתאום הפאורפוינט יכול לא לעבוד. אני נותן דוגמאות, מה זה הפאורפוינט יכול לא לעבוד? כן, הפאורפוינט יכול לא לעבוד.
וזה
אתה יודע שזה יכול...
וזה קורה
הרבה. וזה קורה, אני יכול להגיד לך שלי יש מוכן סטנדאפ של 6 דקות, 6 דקות, שאם הפאורפוינט באיזה כנס חשוב מפסיק לעבוד, השש דקות האלה נשלפות באופן אוטומטי, אני כמעט מתפלל שהפאורפוינט יפסיק לעבוד. כי זה מקפיץ את האנרגיה, ואנשים חושבים שכמובן זה ספונטני. אבל לך אני מספר, ולכל המאזינים אני מספר, זה מוכן הרמטית. כי כל הטעויות והפשלות, כמעט הכל, אפשר לדעת עליהם שהם התרחשו. אתה פשוט לא יודע מתי הם יהיו. זה כמו, אתה יודע, בכל שנה מופתעים מהגשם הראשון בישראל, ואז הרמזורים לא עובדים, חברת החשמל פתאום לא מצליחה לתקן. כל פעם זה
מוצף.
מדהים, מדהים אותי, אזור השרון, כפר סבא הופך להיות, לא יודע מה,
באמת,
מדהים אותי בכל פעם מחדש, שמופתעים שהחורף הגיע, הסערה הגיע. אנחנו פשוט לא יודעים מתי התאריך זה יקרה, אבל ברור שזה יקרה, כמו שאני אומר לך, זה יקרה עוד פעם ועוד פעמיים. אז אתה יודע, ולכן הטיפול ברגעים האלה, הטיפול בתקלות, הוא אחד ההזדמנויות הקלאסיות לא רק להתאושש, להכניס הומור אדיר. ואני מלמד לא רק להשתמש בסיפורים, אני מלמד איך לשלב הומור בלי לספר אפילו בדיחה אחת.
כן.
ובתקלות זה דבר פנטסטי. ותחשוב, זה קורה לך רק גם אפילו במחירות, אתה בפרזנטציה, אתה בא עם המוצר שלך. תחשוב, זה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, חלק מהם הם בעלי עסקים, והם מדברים עם לקוח או קבוצת לקוחות, ויכול לקרות משהו שמשהו בפרזנטציה לא מצליח. ההתאוששות מתקלות זה אחת ההזדמנות הקלאסיות, 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 להראות ללקוחות שאנחנו אנושיים, ושאנחנו יודעים להתאושש כמו שצריך, ושאנחנו נעשה הכל כדי שהם יהיו בסופו של דבר מרוצים.
אתה כאן אמרת משהו גדול בכמה דקות האחרונות, וזה חשוב לי לחדד את זה. אתה אמרת, דיברת על אוגדן של סיפורים, שאגב, זה משהו שאני גם כן יצרתי כשאני התחלתי לשווק באופן יזום, יצרתי אוגדן של סיפורים, ואני חושב שאנשים, כל איש עסקים, כל איש מכירות, הוא צריך ליצור את זה לעצמו, גם למקרים של תקלות, אבל גם למקרים... מתוסרטים לצורך העניין.
ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. סיפורים זה... אי אפשר לתאר את העוצמה של סיפורים, כשאתה משתף אנשים בסיפורים, לי הייתה פעם פגישת מכירות, אני אספר לך, אני אציין את זה, זו חברה שאפילו לא פעילה עכשיו, נדמה לי. אתה זוכר שהיה פעם קשת, רשת ותלעד.
נכון,
פעם,
תלעד,
ערוץ
נכון.
2, תחילת ערוץ
ואז
2.
היה מכרז והם יצאו
כן.
מהתמונה, כן.
עכשיו, אני בפגישה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, אבל אני זוכר את זה, אתה רואה? אני זוכר את ה... אני לא זוכר את הפרטים, אני כן זוכר שאני בפגישה...
לדעתי סביבות 2006, 2007, משהו כזה, לא, אם אני לא טועה, אני חושב, או יותר מאוחר, 8, 9, משהו בסגנון הזה.
זה היה מזמן, 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 באמת
לא
מזמן.
לא כל
אני...
כך, אבל בסדר, אתה יודע.
אוקיי, טוב, אני בפגישה עם, אחד הבכירים ביותר בחברת תלעד. אחד הבכירים ביותר. המטרה של הפגישה הזאת, אני בא בשם החברה שלנו, המרכז לאימונים בעסקים, חברה שעוסקת יותר מ-20 שנה בכל התחום של שיפור אפקטיביות של
שאגב
ארגונים.
עדיין קיימת ועובדת
ודאי, ודאי,
בארץ, תחת המותג של בלנצ'ר, ואולי נדבר על זה אחר כך.
כן, בכל מקרה, אני שותף בחברה הזאת, ואני מגיע לפגישה. המטרה של הפגישה הזאת, בסופו של דבר, זה לשווק את השירותים שלנו. אני לא רוצה לציין עם מי הפגישה, ולא להכניס רעשים, אבל אני יכול לספר לך, אני בפגישה לבד, ובכל חצי דקה, בזמן שאני מדבר עם אותו בן אדם מאוד מאוד בכיר, לא מנכ״ל, אבל מאוד מאוד בכיר, בפירוש אחד ממקבלי ההחלטות, אני מופסק על ידי זה שפשוט כל פעם יש שיחת טלפון. ואתה מכיר את זה שיש, לפחות בחלק מהמקרים, אנשים שעונים לשיחות טלפון בזמן שהם בפגישה. עזוב כרגע אם זה צד נכון או לא נכון, אם זה מנומס או לא, אני זה שצריך לשתוק, כי אני זה שמוכר, נכון? אז אני צריך להקשיב בשקט. כל פעם אותו מנהל בכיר עונה לשיחת הטלפון, מדבר 2-3 דקות וממשיך. נכון, אי אפשר למכור ככה. ואז ברגע מסוים הבנתי, שאין ברירה, צריך ללכוד את תשומת הלב שלו, ואמרתי, אוקיי, גיל, תשתמש באחד הכלים הכי חזקים בעולם המחירות, ותשתמש בעיקר בסיפורים. ומאותו רגע שילבתי סיפורים, במיוחד סיפור אחד משמעותי, שהיה מאוד מאוד סיפור אפקטיבי לשיווק השירותים שלנו, ואני זוכר את הרגע שאני באמצע סיפור, אנחנו כבר איזה חצי שעה, 40 דקות בשיחה, ועוד פעם, המזכירה מעבירה את הטלפון. והבן אדם עונה, לוקח את השפופרת, מחזיק אותה ורק אומר רגע, חכה רגע, שם את היד על האפרכסת ואומר לי, הוא יחכה, תמשיך את הסיפור, אני רוצה לשמוע את הסוף. וזה רגע שאמרתי לעצמי, וואו, איזה יופי זה, שפתאום השתנו הכוחות. עכשיו הצד השני צריך לחכות ואני ממשיך והוא רוצה לשמוע כי חשוב לו לשמוע. עכשיו, זה דוגמה באחד על אחד, זה נכון עם קבוצה. אנשים אוהבים להקשיב לסיפורים. כמובן שהסיפורים צריכים להיות מעניינים, שצריכים להיות רלוונטיים. צריך גם לדעת איך לספר סיפור, צריך לדעת איך לשתף סיפור. זה לא צריך להיות משהו שהוא פייק, זה לא צריך להיות משהו שהוא מלאכותי, זה לא צריך להיות משהו שאתה כאילו למדת בעל פה, כי לא לומדים סיפורים בעל פה. להפך, אתה צריך לחיות אותם מחדש, ודרך הזה שאתה חי אותה מחדש, אתה מעביר את האנרגיה שאתה, וכמובן לכל סיפור, יש בסופו של דבר את המעבר, כי אתה רוצה לעשות לאנשים ששומעים את זה, בין אם זה אחד על אחד, ובין אם זה 5,000 ששומעים אותך, או אלפים ומיליונים ששומעים אותך באינטרנט, אתה רוצה לעשות להם איזה טרנזישן רגשי, כדי שבסופו של דבר לקרוא להם לפעולה, ולהניע אותם לפעולה.
Okay.
וזה היתרון בלספר סיפורים.
אז... צריך להכין את הסיפורים, לדעת איזה סיפורים אתה הולך לספר. אז באמת, אז האם כל הנושא הזה של פרזנטציות, ואתה לאורך הקריירה שלך, אתה כבר נמצא בתחום הזה הרבה מאוד שנים, האם יש איזשהו שינוי בדרך, בצורה שאנשים מעבירים פרזנטציות? האם משהו השתנה מעבר אולי לפאורפוינט, שאולי פעם זה היה שקפים והיום זה פאורפוינט? מה בעצם השתנה במהות של העברת המסרים?
יופי, אז טוב שהזכרת את הפאורפוינט. כי אם יש משהו שהשתנה בשנים האחרונות, זה שבכל העולם מבינים שהפאורפוינט זה לא העיקר. כלומר, ברור שבמצגת אתה יכול להשתמש במסכים נכונים, ואם כבר אתה משתמש במצגת, בין אם זה פאורפוינט, ובין אם זה סלייד שייר אחרים, כמובן, אני למשל עובד עם Mac, אז זה לא פאורפוינט, למרות שיש לי גם את גרסת פאורפוינט של Windows, לפעמים שולחים לי קבצים, אני רוצה שיהיה יותר קל, אבל אני משתמש בתוכנת קינוט, ויש גם דברים אחרים, יש פרץ, לא משנה,
אני
אני אומר...
הפסקתי אגב להשתמש.
אז אני אומר, מי ש... אני תכף נדבר על זה, אני בפירוש חושב שיש יתרון גם לדעת להשתמש במסכים הוויזואליים, כי זה מוסיף עוד מימד. יחד עם זאת, אם אתה שואל אותי מה השתנה, השתנה משהו מהותי, זה שאנשים שמקשיבים היום לכל הרצאה, בין אם זה עכשיו לנו ובין אם זה בכל מקום אחר, הם רוצים מידע שהוא בקצב, הם רוצים שנפסיק לבלבל להם במוח, הם רוצים להרגיש את הבן אדם. והפאורפוינט, אחת הבעיות של אנשים שמשתמשים בפאורפוינט, זה שהם שמים כל הזמן בולטים, והם גם פיזית כל הזמן מסתכלים על המסך שמאחוריהם, כי הפאורפוינט לכאורה או לא לכאורה, הוא הכלי שעוזר להם לזכור את המסר. הם לא מבינים שבכל פעם שאנחנו מסתכלים על המסך, גם אחרים מסתכלים על המסך. ואנחנו רוצים, אם אני אתקרב, אתה יודע, רוב הקהל עכשיו שומע אותנו אולי במכונית או בחדר הכושר, כל אחד טוען את הדיסק שאתה שולח או מקשיב לקובץ שעשה דאונלוד מהאתר שלך. אבל אני מתקרב אליך עכשיו פיזית, כדי ש... אתה יודע, אנחנו בסקייפ, אז שנרגיש קרובים אחד לשני. וזה, הקהל רוצה להרגיש, בדיוק, בוא ניגע ככה. הקהל
Touch the
רוצה...
screen, touch the screen.
כן, חכה, בקרוב אפשר יהיה לגעת ממש אחד, זה רק עניין של טכנולוגיה. בכל מקרה, הקהל רוצה להרגיש את הדובר, להרגיש אותו, להרגיש כבן אדם, והפאורפוינט, אם אתה שואל אותי מה השתנה, מה שהשתנה, אנשים חושבים שהפאורפוינט זה העיקר, והעיקר, אני יכול לומר לך שאני מכשיר אנשים, אני אומר להם, כן, תשתמשו בעזרים, אבל להבדיל ממה שרבים עושים, את הפאורפוינט מכינים בסוף. כלומר, תכין את המסר, תתמקד במטרה שלך, תתמקד במבנה של ההרצאה, של המצגת, של הפיץ', של מה שאתה לא רוצה. בסוף, או כמעט בסוף, אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נחשוב איך אני גורם לאנשים לראות עוד משהו ולהרגיש את זה בצורה נוספת, ואז אתה אומר, רגע, אולי אני אשתמש במצגת ממוחשבת, ואז איזה תמונה אני אשים? אולי אני אשתמש בעזרים כלשהם. אם אני רוצה להדגיש שאנשים צריכים, נניח, במחירות לראות את הדברים מזוויות שונות, אז אני, במקום פאורפוינט, אולי אני אגיד, אוקיי, תשמעו, אתם צריכים להסתכל, יש לכם את המשקפיים שלכם, אבל אולי זה גם המשקפיים, קחו גם משקפיים תשימו את המשקפיים של הלקוח שלכם, כדי שתראו את הדברים מהזווית שלו, כי הוא רואה את הדברים אחרת. ואולי אני על במה לא אקח משקפיים רגילים, אני אקח משקפיים גדולים, מה שנקרא שהכינו לי במיוחד משקפיים בגודל של 2 מטר, ואני ארים את המשקפיים, כזה, זה לא משקפיים שאפשר כמובן לראות אותם, אבל אני ארים, מה שנקרא, אני אשתמש בפרופ, באביזר של הצגות, ואני ארים משקפיים בגודל של 2 מטר, ואז כולם יזכרו את זה. ואני משתמש בדבר פשוט, שנקרא וואו, לגרום לאנשים לזכור משהו קצת בצורה שונה, להדביק את המסר למוח שלהם, כי אנשים מופצצים במידע. אז מה שהשתנה היום זה שאנשים צריכים לדעת להעביר מסרים הרבה יותר מהר, אנשים צריכים לדעת להתחבר יותר טוב לאנשים ששומעים אותם, ואנשים צריכים לדעת לרתק אנשים, וזה באמצעות השימוש בסיפורים, באמצעות הקשר החזק, באמצעות להכיר טוב למי מדברים, להשתמש בהומור, כמו שאמרנו, הדברים הבסיסיים. אתה יודע מה? אם אני חושב על זה אנלוגיה טובה, כל מה שאנחנו יודעים על קשר טוב בבליינד דייט, עובד טוב כשאתה מרצה, או כשאתה עוסק במכירות. תחשוב, אנחנו אנשים, הצד השני רוצה שנקשיב לו, נכון?
כן.
אז אנחנו צריכים על במה, ובטח בעולם של שיווק ומכירות, צריכים להקשיב לצד השני. אנשים רוצים להרגיש שאנחנו עם חוש הומור, שאנחנו בני אדם, שכיף להיות, שאנחנו ספונטנים. אחד הדברים הגרועים בפאורפוינט, שמרגישים שהכל זה ממש מהקופסה, עוד שקף ועוד שקף ועוד מסך. אנשים רוצים להרגיש אותנו, רוצים להרגיש שזה לא משהו שהוא structured. ושים לב, זה לא במקום להתכונן, זה לא במקום לעשות את הדברים האלה. זה מה שהשתנה בעולם של העברת המסרים, וזה אחד הדברים היפים. היום, כל בעל עסק, אתה עוסק בשיווק, אני עוסק בשיווק, כל בעסק צריך לשאול את עצמו, רגע, מה הסיפור מאחרי העסק שלי? מה הסיפור מאחרי המותג שלי? יש לנו, אני אתן לך דוגמה, יש לנו, לי, אחרי ההקלטה הזאת, יש לי שיחת ייעוץ עם סטארט-אפ מדהים בעמק הסיליקון, זה לא עוד סטארט-אפ בעמק הסיליקון, מדהים בערך שהוא יכול לתת ללקוחות פוטנציאליים, והתחלתי לעבוד עם היזמים, והכל טוב יפה, אבל מה שחסר שם זה הסיפור, זה משהו המרגש. עכשיו, המטרה של היזמים זה לגייס כסף, ויש להם פגישות של 5-6 דקות, לא יותר, עם אנשים שרואים 10, 12, 14 פגישות כאלה ביום. אתה לא מצליח ללכוד אותם, תוך דקה, שתיים, להתלהב ממך כיזם, מהצוות שלך, מהרעיון שלך, דרך משהו מיוחד, אין שום סיכוי שתקבל את הכסף, אז הם לא יקבלו את הכסף, לא יקבלו את הכסף, הסטארט-אפ הזה לא יקום.
כן, אז בעצם יש להם פה משימה מאוד, מאוד גדולה לצורך העניין. מאתגרת, בעצם, והיום, אם אני הבנתי אותך נכון, היום המלחמה לתשומת הלב היא הרבה יותר קשה, אם אנחנו מדברים על שנות ה-80, אפילו שנות ה-90, לא היו את הסמארטפונים והוואטסאפים והתח-תח-תח המסרים האלה שבאים מכל מקום. אני יכול להגיד לך, אגב, שאני בהרצאות שלי, ככלל, אני הפסקתי להשתמש בפאורפוינט, פשוט הפסקתי. אני פה ושם מראה שקפים, אבל הפסקתי והמחירות עלו. כי מסתכלים עליך.
אז קודם כל, אם המחירות עלו, זה הדבר הכי טוב עבורך. אנחנו צריכים, כשאנחנו, אתה מומחה בתחום שלך.
אבל גם יש חיבור יותר טוב עם הקהל גם.
נכון. אנחנו, גם אתה וגם אני, כמומחים, צריכים מאוד להיזהר בעצות שאנחנו נותנים לאנשים. כי כל מילה שאני אומר, או אתה אומר, או אחרים אומרים, אנשים שהם פחות מכירים את זה, אומרים, רגע, גיל אמר, או אבינועם אמר. ולכן, אנחנו צריכים להיזהר במיוחד בקיצוניות של דברים. כשאנחנו אומרים לא להשתמש בפאורפוינט, מישהו יכול להגיד אחר כך, אוי, גיל אמר לא. אז אני יכול לומר לך, גם אני משתמש, אני משתמש מעט מאוד בפאורפוינט, ויש לי המון המון הרצאות, המון, שאני בלי שום מסך. יחד עם זאת, צריכים לזכור, אנחנו בסופו של דבר מתעסקים פה, קודם כל באנשים, ובית הפאורפוינט ודומיו זה כלי. ולכן שם המשחק שלנו זה לא לפסול את הדברים האלה לחלוטין. זה לדעת להשתמש בכלי הזה במקום הנכון ובזמן הנכון. אתה יודע, זה כמו שאנשים יגידו, תשמע, דיבור ישיר מודפס, לא אימיילים. זה כבר פסה. במיוחד היום, קל, נכון? אנחנו יכולים לשלוח עכשיו לרשימה של איזה 20-30 אלף איש.
אני יודע אמפירית שזה לא נכון, אבל...
בדיוק, בדיוק. אז אנשים אומרים את זה, ואני אומר, רגע, אם כל המשווקים משווקים באימייל, אז...
למה גוגל שולח לך מכתבים בדואר כדי שאתה תשתמש בגוגל?
בדיוק.
גוגל.
ואנחנו מאוד... בדיוק, גוגל. ואנחנו צריכים להיזהר מזה, כמו שאומרים, תשמע... צריך לשלוח אימיילים קצרים. לאנשים אין זמן לקרוא ואין סבלנות. עכשיו, זה נכון שאין להם סבלנות לקרוא אימייל ארוך ומשעמם.
נכון.
אבל אני יכול להגיד לך בוודאות גמורה, שאם אתה ואני נשלח אימייל ללקוחות שלך ושלי, שהאימייל הזה הוא עם שורת נושא כמו שצריך, כדי שאנשים ייכנסו קודם כל לאימייל. זה כמובן הדבר הראשון. ואחר כך, מיד בהתחלה הם מבינים שבאימייל הזה יש ערך שמסביר ונותן ערך למשל איך להגדיל את הרווחיות העסקית. אז כל עוד אנחנו מדברים בצורה מרתקת ורלוונטית, ולא כל הזמן מתפארים רק בעצמנו, אלא ממש ממוקדים בקהל, יש סיכוי שגם אני ראיתי אימיילים של 3-4 עמודים, שלא רק שאנשים קוראים את זה, אנשים אחר כך גם מגיבים וקונים משהו. וראיתי אימיילים קצרים ומשעממים שאף אחד לא קונה.
כן.
אז צריך להיזהר בדברים האלה. ובפירוש כל מי שעכשיו מקשיב, אז אתם בעלי עסקים ואולי גם חלקם שכירים שרוצים או להתקדם בתוך העסקים או לפתוח עסק. כל מה שאתם מקבלים ממומחים כמונו ומאחרים, קחו את זה, תשאלו מה מתאים לכם, מה מתאים לאישיות שלכם, מה מתאים לקהל שלכם, לנישה שלכם,
עדין, אתה מאוד מאוד עדין, אתה יודע, אתה מאוד...
לסגנון שלכם. בפירוש, אני עדין...
אני אומר שהם צריכים לעשות כל מה שאני אומר וזהו, אתה יודע, זה...
אז כן, אז אתה מבין, אנחנו... אני פשוט מבוגר ממך בכמה שנים, אז אני כבר מתחיל להיות יותר עדין, תכף נעשה אולי גם מדיטציות. אבל אני חושב ששנינו בסופו של דבר רוצים להשיג את אותה מטרה. ולכן אנחנו צריכים מאוד 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 להיזהר, לתת ערך, אבל לתת גם את העצות עם אחריות, לתת את העצות עם אחריות. כמו שאני יכול להגיד לך, אני אלך איתך עד הסוף, הנה, אני אלך איתך עד הסוף, אני כן אתן עצה אחת שאני הולך איתה, ואני מאמין לא במאת אחוזים, ב-300 אחוזים. אני חושב שמי שלא, ואני אומר את זה לא מהמקום שלי, המקום של המשתתפים, של המאזינים, מי שלא משפר את היכולות שלו בלהעביר מסרים בעוצמה, היכולות שלו בלמכור טוב יותר את הרעיונות שלו. אתה יודע מה? נוסיף עוד מיומנות חשובה. לנהל מסע ומתן כמו שצריך. מי שלא עושה את הדברים האלה, משאיר הרבה כסף על השטיח, על השולחן, מפספס הרבה מאוד הזדמנויות בקריירה. אלו מיומנויות שדל קרנגי כבר בשנת 1930, זה כמעט לפני 100 שנה, הבין את זה ועשה מזה הון. אני יכול לתת לך אינסוף דוגמאות של אנשים שעשו את השינוי ולמדו לדבר, לא הפכו למרצים, אבל למדו להביע את עצמם. אם יש לך מאזינות עכשיו, אני מדבר עכשיו אליכן אנשים שהרבה פעמים אומרים, רגע, למה מקדמים אותנו פחות מאשר גברים? זה בין השאר שבודקים הרבה מאוד נשים, וגם בעמק הסיליקון זה קורה, שהן לא מביעות את העמדות שלהן, הן חוששות. ואני קורא לכל אחת מכן, ובטח לכל אחד מכם, להביע את הדעה. לא לחשוש ממה שאומרים. אם יש לכם את האמת שלכם, תלכו עם האמת שלכם עד הסוף. פה תלכו עד הסוף.
אוקיי, אז אני רציתי לשאול אותך, אם יש לך איזושהי עצה, אתה עצמאי כבר כמה שנים? בעל עסק כמה שנים?
בערך מאז שנולדתי, למרות שהייתי פעם אחת שכיר.
אוקיי, בסדר. אז איזה עצה יש לך לבעלי עסקים, עצמאים אחרים, לאו דווקא מתחום של פרזנטציה, משהו אולי שקשור למיינדסט, כמו שדיברנו עליו קודם.
יופי. אני חושב זה שאלה מצוינת, ולא בגלל שיש לי איזה שקף עכשיו על פאורפוינט כדי להראות את זה.
רגע, אז אתה אומר שכן להשתמש בפאורפוינט, גיל.
לפעמים, בפירוש. בפירוש, בוודאי. להשתמש בו נכון. להשתמש בו נכון. אז בואו נחזור לעצה שאני חושב שרלוונטית לכל בעל עסק. ויכול להיות שמישהו שמע את זה בעבר, וזה בסדר. אנחנו כבני אדם צריכים את התזכורות הללו. לא לרדוף אחרי הכסף. ללכת להקים עסקים ולנהל עסקים מתוך אמונה ומתוך הבנה שאתה רוצה להועיל לקהל לקוחות מסוים, הכסף יבוא בעקבותיו. עכשיו אני אומר את זה, אני יכול לומר לך, כשאני התחלתי בגיל 27, 26-7 את העסק הראשון שלי, אני בפירוש אומר את זה, היה לי יעד עד גיל 30 לעשות את המיליון שקל הראשון שלי. בפירוש זה היה היעד. ואני זוכר שכשעשיתי את המיליון הראשון, זה אגב לא היה בגיל 30, זה היה קצת אחרי זה, אז אמרתי, וואו, אבל לקח לי כמה שנים טובות להבין שזאת לא המטרה הנכונה. והסיבה לכך זה שכשרודפים אחרי הכסף, יש כל כך הרבה תקלות באמצע, שכשמשהו לא מצליח, אתה לא מתרומם. מאוד קשה לעבור את התקלות האלה, להתאושש מהדברים האלה. אבל כשיש משהו מבפנים שמניע אותך, אז אי אפשר לעצור אותך, אתה הולך עם זה. ואם זה לא הצליח פעם אחת, אתה הולך מהכיוון השני, ואם לא הצליח פעם שנייה, אז אתה הולך מהכיוון השלישי, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמו שהיינו ילדים קטנים, וזחלנו עד שעמדנו והתחלנו לרוץ, ואולי אחר כך אפילו התחלנו להתחרות בריצה, שלא נדבר על אלה שהולכים אחר כך לרוץ מרתון. אנחנו צריכים משהו בפנים, אני לא מדבר על המילים הגבוהות האלה של החזון והשליחות, עזוב את המילים המפוצצות האלה, אני חושב שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד מהלב. ולבחור את העסק או לבחור את העיסוק שמאוד מתחבר לאופי שלך, למשהו שאתה אוהב, כי זה לא יכול להיגמר אף פעם. ואז גם מה שקורה כשאתה עוסק במשהו שאתה מאוד מאוד אוהב, אתה נסע בו מאוד מאוד טוב. וכשאתה מאוד מאוד טוב במשהו, אנשים מוכנים לשלם על זה. בין אם אתה אומן, בין אם אתה מהנדס, בין אם אתה בעל, אתה בעל עסק לאינסטלציה, בין אם אתה עוסק בפיתוח אתרים, בין אם את צלמת, בין אם אתה דיאטן או דיאטנית, לא משנה מה אתם עוסקים. כשזה בא מהלב, אנשים מרגישים בזה, ואנחנו משתפרים בזה. אני עדיין, אני יודע, אני עובד עם אנשים בתחום של פרזנטציות והעברת מסרים. אני לומד כל הזמן עוד, אני הולך לראות קולגות שלי. ואני לומד מקולגות יותר טובות ופחות טובות, אבל אני לא מרגיש שאני הולך לעבודה. כי אני כל הזמן עוסק בדברים שאני אוהב. וזה הדבר הכי חשוב לכל בעל עסק. תשאלו את עצמכם, אם אתם אוהבים את מה שאתם עוסקים. עכשיו, אם אתם לא אוהבים את זה, זה לא פשוט לפעמים לסגור עסק, או לעשות איזה טרנספורמציה, זה לא קל, כי אתה לפעמים אומר, רגע, עשיתי את זה 10 שנים, ואולי אני גם מרוויח מזה לא רע. עדיין, בסופו של דבר, חיים רק פעם אחת, וצריך להתעסק בדברים שאנחנו אוהבים. אלה מכם שהם בסחירים, המסר הזה חשוב מאוד, אם אתם או לא אוהבים את מה שאתם עוסקים, זה הזמן לחשוב, רגע, אולי אני אלך לעבוד בחברה אחרת שאני כן אוהב, ובוודאי אולי להקים עסק שאתם אוהבים. לכו עם זה. עכשיו, אם אנחנו הולכים כעצה ראשונה על הדברים האלה שאנחנו אוהבים, אז העצה הבאה שלי, שהיא לכל עסק, לכל בעל עסק, זה לא להפסיק ללמוד אפילו יום אחד. כל יום ללמוד משהו. משהו, 10 דקות, 15 דקות, והטיפ הוא, אני עכשיו אומר טיפ שאולי איזה חברה אחת לא תאהב את זה, אבל זה בסדר שאני אומר את זה. תורידו דקות פייסבוק ותעברו לדקות של למידה.
בהחלט.
אם אתם הפסבוס זמן הזה של הרשתות החברתיות פוגע בסופו של דבר בהרבה מאוד בעלי עסקים, ובכלל באנו כבני אדם. צריך לדעת, כמו שדיברנו קודם על הפאורפוינט, להשתמש בזה, נכון.
הסמארטפון הוא מאוד פוגע. זאת אומרת, תשמע, זה דבר מדהים, זה דבר נפלא, אתה יודע, באמת, הסמארטפון הזה. הבעיה היא שזה, כן, זה קשה לנהל עם אנשים שיחה, אתה יודע, זה
בהחלט.
יש לזה גם מחיר, לקדמה לצורך העניין.
יש דברים טובים, יש דברים שליליים, וזה כמו שדיברנו קודם על הפאורפוינט ודברים אחרים, על הסמארטפון. אני אקח אותך לסמארטפון, למשל ההרצאות שלי. בתחילת הדרך, אני יכול לומר לך, נניח לפני 10 שנים, כשהייתי עולה על במה, אז בצורה עדינה, בין אם אני הייתי עושה את זה שזה נורא, ובין אם היה עושה את זה המארגן, שדיבר לפניי, הוא היה אומר, אני מבקש מכולם לכבות את הטלפונים הסלולריים.
כן.
היום, לבקש את הדבר הזה,
כן.
זה הדבר הכי פתטי שבעולם. קודם כל, בכל מקום נורמלי, אנשים מבינים שאם זה בהרצאה, או במופע, או בקונצרט, מצפים מהאנשים שזה יהיה סיילנט. אז אני חושב שהתקדמנו גם בדבר הזה. אני לפחות בעולם הנאור. אבל אתה לא יכול לבקש מאנשים לחבות את הטלפון הסלולרי, זה כמעט כמו לבקש מאנשים לחבות את הקוצב לב שלהם.
כן.
זה ממש חלק, נכון. חלק מהפעימות שלהם. עכשיו, כיוון שאתה לא יכול לבקש את זה, אז תקח את הבעיה ותהפוך אותה להזדמנות. ואני חושב שהאתגר הכי גדול, אני אומר לך האתגר הכי גדול, זה שאתה נמצא בהרצאה, אתה מרצה, ובזמן ההרצאה שלך, אנשים מצלמים אותך ומעלים לפייסבוק ומעלים לטוויטר ומשתפים ואומרים אני נמצא עכשיו בהדבר, בהמקום, אתם פריירים שאתה לא נמצאים ואתה למעשה משתמש בקעד שיפיץ את הבשורה שלך, שזה הרבה יותר טוב. עכשיו, זה מין איזון שאתה רוצה מיד, מצד אחד שהם יהיו איתך ומצד שני אתה רוצה שהם יפיצו את הידע הזה.
כן.
אז במקום להתמודד בכוח עם הטלפון החכם, אתה אומר רגע שנייה, איך אני אפעיל אותם? ובחלק מההרצאות שלי היום, אני משתמש באפליקציות שמאפשרות לאנשים, לא רק מאפשרות, ממש אני אומר לאנשים, והנה הזדמנות שלי על הפאורפוינט, אני מראה לינק מסוים, או איזה קוד מסוים, שהם נכנסים לאתר, והם נכנסים כתוצאה מזה לאפליקציה, ואנחנו מתחילים לשוחח דרך האפליקציה. עכשיו תדמיין איזה יופי זה, שאני הופך את האפליקציה ואת הטלפון הסלולרי לחברים שלי. עכשיו, בזמן שהם באפליקציה, הם לא עושים גם דברים אחרים, אז הם לא עונים על טקסטים אחרים, הם לא עונים על אימיילים, הם לא גולשים. והאמת היא שאף אחד לא גולש כשאתה רלוונטי ומעניין אותם על הבמה. אלא אם זה משהו דחוף. אז שוב, לא צריך לפחד מהם, לא צריך לפחד מהאפליקציות החדשות האלה, צריך לדעת להשתמש בחוכמה בהם.
אוקיי, אז גיל, איך אפשר להתחבר אליך, לדעת מתי אתה מגיע לארץ, לשמוע תכנים שלך, הרצאות?
יופי, אז עכשיו אתה מרים לי להנחתה, זה ממש כי יחשבו שזה תוכן שיווקי, אבל...
זה תוכן שיווקי, בטח, הם גם צריכים לקנות. הם גם צריכים לקנות את מה שאתה מציע עכשיו. כי אם לא, אנחנו נבוא אליהם הביתה ונקה אותם, נכון?
כן. לא, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא נמכור להם כלום כרגע. אני רוצה לשרת את הבפירוש של הלקוחות שלך. חלק מהם יכולים להרוויח הרבה מאוד מזה, בהרבה מובנכם. אז קודם כל, מי שיכנס לאתר גיל פרץ, פרץ זה אגב עם T-Z, זה G-I-L-P-E-R-E-T-Z, C-O-I-L, זה ייכנס ל...
אם כותבים גיל פרץ בגוגל, מגיעים אליך גם?
לכל מיני, כמובן.
אוקיי, בסדר.
אליי, למרות שיש צלם בישראל ששמו גיל פרץ, שגם מגיעים אליו, ויש איזה גיל פרץ נוסף באמצע סיליקון, שהוא גם משקיע סדרתי.
לא, אז יש כל מיני... אם אני כותב בעברית גיל פרץ, אז מופיע הרצאות שלך ושל אשתך.
נכון, נכון. אפשר להיכנס גם לגיל פרץ COIL ולהכניס את השם, וכתוצאה מזה להצטרף לרשימת התפוצה, שבה אנחנו תמיד שולחים מידע לפני הפעילויות הבאות שלנו, שהם או פעם או פעמיים בשנה, אלה שברשימת תפוצה תמיד מקבלים את ההטבות לפני כולם. אפשר להיכנס גם לאתר ברק אובמה COIL, וזה כמו שאומרים ברק אובמה עם קו מפריד, זאת אומרת ברק, קו מפריד, אובמה COIL, זה האתר שאנחנו העלינו כשכתבנו את הספר, וגם שם יש שם המון מידע, המון ידע במיוחד, יש שם מאות פוסטים על כל התחום של מכירות ופרזנטציות, ואתם מוזמנים פשוט להיכנס לשם, לקרוא ולהשתמש בידע הזה שהוא חינם לתועלת הציבור, ולשלוח לנו שאלות אם רוצים. אפשר לעשות את הדבר הכי פשוט, להיות פולוור שלי בפייסבוק, לצערי או לשמחתי, יש כבר 5,000 חברים, אז אפשר פשוט גיל פרץ בפייסבוק, לעקוב אחרי הפוסטים שלי. חלק מהפוסטים עסקיים, הרבה מאוד פוסטים משפחתיים, אני מנסה לשלב בין הדברים האלה.
אוקיי, מעולה. גיל, אז תודה רבה על השיחה הזאת. למדתי, השכלתי, ואנחנו נשתמע בהמשך.
תודה רבה, אני רוצה לאחל לכל מי שהזין לשיחה שלנו, לחפש הרבה הזדמנויות, לעלות על כל במה, בעוצמה ובחוכמה, ולכל הזמן להמשיך לחדש, לרגש ולממש את היכולת שלכם. להתראות.
להתראות.